שלום וברכה. אנחנו עוסקים בתוכנית נושא חינוך הילדים. ואולי אחד הדברים החשובים שנתחיל לעמוד עליהם בתחילת השיחה, זה החינוך מינקות. הרבה פעמים נדמה לאדם, נדמה להורים, שהחינוך מתחיל מגיל 10, 9, ילד בשל, 12, 13, נעצב את דמותו. המשנה באבות, תנא באבות, מביא על רבי יהושע בן חנניה, שעליו נאמר, אשרי יולדתו. אמו הייתה מוליכה אותו, מריסה לבית המדרש, שישמע דברי תורה. לכאורה אישה מעוברת, איך יכולה לשמוע דברי תורה? איך התינוק יכול לשמוע דברי תורה כשהוא נמצא בבטן אמו? אלא צריך לדעת שההתחלה של החינוך של הילד מתחיל כבר משעת ההיריון. האמא צריכה לדעת שבשעת ההיריון היא צריכה ללכת למקומות שבהם יש קדושה. יעקב, כאשר אמו הייתה הולכת ליד בתי מדרשות, היה רוצה לצאת. כשעשיו, כשאמו הייתה הולכת ליד בתי עבודה זרה, היה רוצה לצאת. זאת אומרת שהיה מרגיש את מה שיש בחוץ. לכן עד כמה חשוב החינוך הזה של האימא, שבתחילת ההיריון היא כבר תלך למקומות של קדושה, שהנשמה של הילד תקלוט כבר אז ריח של קדושה. ידוע שהתינוק נמצא במעי אמו, אז המלאך מלמד אותו את כל התורה כולה. כבר אז הוא לומד. לכן איזו חשיבות אדירה ועצומה שהאימא יודעת שכל מהותו של התינוק מהלידה והלאה תלויה הרבה מאוד בתחילת דרכו. וזה אנחנו נלמד באמת גם ממעשה שנספר אותו, ונראה עד כמה יש השפעה לחינוך כבר בגיל הרך. אתם יודעים שבבני ברק, בשבת, כשרוצים שיש איזו תקלה במזגנים, בחשמל, בביוב, כל דבר אחר, יש דבר שנקרא גוי של שבת. יש כמה דירות בעיר בני ברק שמגיעים לשם כמה גויים ערבים בדרך כלל. הם גרים בדירה, וכאשר יש תקלה, אותו יהודי בני ברקי הולך לדירה הזאת, הוא בא אליו הביתה, ולאט לאט ברמזים מסביר לו איפה הבעיה. וכך מתקנים את התקלות. אחד הערבים שהוזמן לאחד הבתים לתקן את התקלה, הלך לכיוון הבית של אותו יהודי שהזמין אותו, ובדרך הוא נעצר, הוא שומע את השירה לך דודי לקראת כלה של רבי שלמה אלקבץ. והוא עומד כמסומר, שומע את השירה, ולא יכול להתקדם. הוא אומר לאותו אחד שבא אליו, שנייה, כמה דקות, תן לי שתי דקות לעמוד פה. מה אתה רוצה לעמוד פה? זה בית כנסת, זה שירה של יהודים שנתפעלים עכשיו קבלת שבת. תן לי לשמוע איזה שיר יפה, אני אוהב לשמוע אותו. והוא עומד שם ליד השיר הזה ושומע, וממש לא יכול לזוז מהמקום. פשוט לא יכול לזוז מהמקום. עד שנגמרה, ממש עד שכל השיר לך דודי נסתיים, הוא הלך איתו. שבוע לאחר מכן, אותו ערבי החליט, אין, הוא חייב לתפוס את השיר הזה בזמן. הוא זכר את השעה שבה הוא הלך לתקן את התקלה בדירה, ודרך איזה בית כנסת הוא עבר, והוא החליט, אני הולך לשם, ואני שומע את השיר שניגנו אותו בבית הכנסת. הוא עומד שם בחוץ, כמובן לא נכנס, כן, ערבי, לא נכנס לבית הכנסת, עומד בחוץ, ומהחלון הוא שומע את השירה של הציבור, בית כנסת גדול, שירה אדירה, לך דודי, לקראת קלה, פני שבת, נקבלה, איזו שירה, איזה מקהלה. הוא פשוט מתחיל לבכות, הדמעות יורדות לו ככה לחיים, לאט לאט הוא מתחיל לבכות מהתעצומות של השירה הזאת. והוא לא יכול לזוז. הוא לא יכול לזוז, הוא עומד שם בחלון, מחכה עד שהשיר על אחד עודי יסתיים, ואז הוא חוזר חזרה לטירה. וככה בשבוע שלאחר מכן, ממש הולך לאותו מקום, הולך באותו זמן, והנשמה שלו שומעת את השיר לך דודי, והוא כולו דומע. הוא החליט שהוא כנראה, אין, זה דבק בו. הניצוץ הזה של הקדושה כנראה דבק בו. הוא מגיע הביתה אחרי השבת, הוא עדיין בחור רווק, אז הוא אומר לאמא שלו, תשמעי אמא, אני רוצה להתגייר. מה? אני רוצה להתגייר, אמא תשמעי, אני כבר 3 שבועות, אני הולך בבני ברק, איפה שאני עובד שם בשבת, מתקן שם ליהודים את הדירות, כל בחשמל, במקרר, במזגנים, ואני בדרך לשם לפני 3 שבועות, אני עומד ליד בית כנסת, ואני שומע איזה שיר, טוב, את לא תביני, זה נקרא השיר לך דודי, ואני לא יכול לזוז מהמקום. אני עומד שם, עומד שם, ולא יכול לזוז מהמקום. והחלטתי שבוע אחרי זה, אין, אני גם כן הולך למקום הזה, הולך לשמוע את השיר, כדי להתענג בו. ואת לא תאמיני, אני הולך בשבוע השני, ואני מרגיש שהשיר הזה מדבר אליי. השיר הזה מדבר אליי, לא יכולתי לזוז מהשיר הזה. ואני עומד שם, ואני לא יכלתי הפעם הראשונה בכלל ללכת עם אותו יהודי שלקח אותי לבית שלו. והנה אני מגיע בשבוע השלישי. אני גם כן בשבוע השלישי, בלי שילך לתיקון. אני הולך לשם, לכיוון הבית כנסת. אני עומד שם ליד החלון, מאות אנשים שמתפללים, ואני זוכר את המילים, לך דודי לקראת קלה, והם שרים את זה בתעצומות נפש כזאת גדולה. ומה אני אגיד לך, אמא? אין, הנשמה שלי נדבקה בזה. אין, אני חייב. אני רוצה להתגייר, אני רוצה להיכנס לדת של היהודים. אמא שלו שומעת את זה, והיא גם כן דומעת. אמא שלו גם כן דומעת. היא אומרת לו, בוא. אני אומק, אומרת לו, אמך, אני יהודיה. מה? כן. אני יהודיה, ולכן אמא שהיא יהודיה, והיא יולדת מבעל ערבי, אז הילד שנולד הוא יהודי. לכן אתה לא צריך בכלל להתגייר. אתה בעצם בשורש שלך יהודי. אמא, אני לא מאמין. אני בשורש שלי יהודי, אתה בשורש שלך יהודי. דע לך שאתה נולדת לאמא יהודיה, שהלידה שלך, לכן אתה גם כן, ברוך השם, יהודי. אז היא אומרת לו, בוא אני אספר לך. בוא אני אספר לך, בוא תשמע דבר מאוד מעניין. מאיפה נדבק בך השיר הזה לך דודי לקראת קלה? אני נצר לשושלת לרבי שלמה אלקבץ, מחבר השיר. ותדע לך, כשהיית ילד קטן, כשהייתי מרדימה אותך, אתה יודע איך הייתי מרדימה אותך? לא עם השירים של הערבים, איפה שגדלת ונולדת. לא. הייתי יושבת לידך, ככה במיטה, ואומרת לאפשר לך, כל לילה, לפני השינה, את הבתים שלך דודי לקראת קלה, בואי בשלום. כל לילה אני יושבת ושרה, ועדיין הזיכרונות שלי, מהשורשיות שיש לי כיהודיה, לא משים ממני. ולכן אתה, כשקלטת את השיר הזה בעצם בזיכרון שלך, שהשיר הזה נקלט לך בתאי המוח, לפני 20 שנה, זה לא מש ממך, וזה נדבק בך. ולכן כשאתה עכשיו עברת ליד בתי הכנסת של היהודים, אז דע לך שהשיר הזה נחרץ בזיכרונך מלפני 20 שנה, ולכן כשאתה התרגשת מאוד לשמוע את זה. ואם אתה רוצה לשמוע בכל אמא, היא אומרת לו, תברח לך באחד הימים, בלי שאבא ידע. זהו, אל תחזור לפה יותר. אל תיצור איתנו פה קשר שום דבר. ותלך, תלך למקום שיש בו יהודים, ולך תלמד תורה, תהיה יהודי. הוא מחבק את אמא שלו. אומר, אמא, את יודעת מה את אומרת לי עכשיו? שאני יהודי מבטן ומלידה, ואני עכשיו הולך לגדול אצל היהודים. תדעי לך אם אני הולך להישאר שם. אני לא חוזר יותר לכפר. זה לא מעניין אותי. הנשמה שלי בוערת בתוכי. הנשמה שלי זועקת בתוכי. ולכן כשאת אומרת לי עכשיו שהשורשיות שלי ברבי שלמה אלקבץ, שאת יש לך נצר ושורשים מרבי שלמה אלקבץ, לכן אמא די לך, אני הולך לדעת היהודים. על לפני שנפרדת ממנו, היא אומרת לו, אני רוצה להגיד לך משהו. תשמע, בני היקר, יש לי בקשה אליך. אני טעיתי בצעד שעשיתי, שהתחתנתי עם בעל ערבי. זה הייתה רגע של חולשה. רגע שכנראה הסתנברתי, ואני לא יודעת איך פתאום זה הגיע אליי לעבור מהדת היהודית לדת לערבים. לא יודעת. יש לי בקשה אליך, בני היקר. היא ככה מחבקת אותו, והוא כולה בוכה, והוא בוכה איתה ביחד. תתפלל עליי. תבקש עליי רחמים. תבקש שהשם בשמיים יוציא אותי מהמקום הזה, וגם אני אחזור לדת היהודית. אני מבקש ממך. אני מרגישה שהנשמה שלי, כמו שהנשמה שלך צועקת, כמו שהנשמה שלך בוערת, גם הנשמה שלי אותו דבר. היא גם כן בוערת. אז אנא, בני היקר, שמה את ראשה על כתפו, כולה פורצת בבכי אדיר, והיא אומרת, תתפלל עליי, תבקש עליי רחמים, תבקש שהשם יוציא אותי מהמקום הקשה הזה. אני לא שייכת לכאן. אני מרגישה עכשיו שאני לא מחוברת. ואיך אני שמחה שאתה ניצלת. איך אני שמחה שלפחות אני יודעת שאתה בני היקר עכשיו, לפחות יש לי בן אחד שהוא יהודי, ובעזרת השם ישמור תורה ומצוות. היא אומרת לו, לך לשלום, ואנחנו נהיה בקשר. ואני מקווה שבאחד הימים אני אחזור אליך, איפה שאתה גר, ואני אעזוב את בעלי. זה השאיפה שלי, זה החלום שלי. וכמו שאמרנו, מאיפה הגיע כל הדבר הזה? מאיפה זה הגיע אליו? כאשר אמא שלו, כשהוא היה קטן, היא לא ויתרה. ילד שהוא קטן, הוא קולט את אמא שלו. הוא מצלם אותה. הוא רואה את ההתנהגות שלה. הוא רואה את ההתנהלות שלה. כשהיא מתפללת, זה משפיע עליו. בת שרואה את אמא שלה לבושה בצניעות, ורואה איך היא מתלבשת, זה משפיע עליה. אמא של מלווה בבוקר את הילד לתלמוד תורה, וככה היא שמחה, וכשהוא חוזר, היא רואה, היא אומרת לו, הנה עכשיו נכנס ספר התורה הביתה. עכשיו נכנס ספר התורה הביתה. איזה שמחה זאת. איזה אושר זה. ילד מרגיש, כשהוא בא הביתה, אמא עוזב את הכל. אמא לא מעניין אותה שום דבר. היא לא עכשיו בפלאפון או במכשיר עכשיו משחקת. קח, תיקח לך משהו לאכול. לא. עכשיו נכנס ספר תורה הביתה. ספר תורה נכנס, קמים לכבודו. תחבקי אותו, תשאלי אותו. יוסף חיים היקר, מה למדת היום? בוא ספר לי, איך היה היום בתלמוד תורה? ולכן ככל שהילד קטן, צריך להשתדל לא לאבד את הזמן הזה, לנצל אותו היטב היטב. אז אנחנו מקנים לילד בגיל הרך, ילד, אנחנו אומרים, כחיצים ביד גיבור, כן בני הנאורים. מה הפירוש? כאשר אנחנו יורים חץ למטרה, שנדע, אם יורים פגז למטרה, אם בקנה אנחנו סוטים בחמישה מילימטר, שם הפגז, הסטייה שלו תהיה אולי 20 קילומטר, לא חמישה מילימטר. לא אותו דבר, משהו סטייה שלו עכשיו כאן בקנה, זה לא הסטייה במטרה. אותו דבר הילדים הרכים. ילד שהוא קטן, אם אנחנו בהתחלה סוטים איתו, אומרים, לא נורא, לא נורא, הוא לא מברך, לא נורא. הוא מחלל שבת כשהוא קטן, בסדר, עזוב אותו. הוא לא קם לתפילה בכיתה א', כיתה ב', כיתה ג', הוא קטן, הוא בן 7. יורד גשם בחוץ, עזוב אותו, משה, עזוב אותו, אומרת לבעלה. זו טעות שאחר כך יהיה קשה לתקן אותה. יהיה קשה מאוד אחרי זה ליישר את ההדורים. צריך לדעת שאחרי זה כשילד קטן, ילד למה דומה? לשתיל. שתיל, כשהוא קטן, אנחנו יודעים, אם אנחנו רוצים לכוון אותו ישר, אז כשהוא שתיל, אנחנו ככה מכוונים אותו כשהוא קטן. אבל אם השתיל גודל עקום, אחרי זה הוא הופך לעץ. עץ, אם אתה רוצה מכיוון כזה להעביר אותו לישר, אתה לא יכול. אתה צריך לנסר אותו. אתה צריך לנסר אותו כדי אין, הוא לא יכול להתיישר. כשהוא נהיה גזע עץ עקום, אי אפשר ליישר אותו. אומנם בילדים צריך תפילות, אבל ככל שהילד הוא עדיין בגיל הרך, אנחנו לא מוותרים. אמא צריכה לרוץ כל הזמן אחרי הילד הקטן ולראות כל רגע ורגע מה הוא עושה. עם מי הוא מתחבר? עם מי הוא מתחבר? וכאשר הוא רך בשנים, אנחנו יכולים לעצב את הדמות שלו. האוזן שלו, האוזן שלו, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מה האוזן שלו תשמע? ותשמע את האמא מדברת בלשון של קודש. איך היא מדברת עם הבן שלה? בוא צדיק שלי. כך היא מדברת. לא, בוא רגע, בוא לפה. לא, זאת לא השפה. בוא צדיק שלי. מה אתה רוצה לאכול? נטלת ידיים, בעזרת השם בוא תיטול ידיים. השפה היא של קדושה. הילד באופן כללי זה נכנס, זה חודר לתוך האוזן שלו, חודר לתוך הנשמה שלו. ונבין שכאשר אנחנו ככה מתנהגים עם הילד, זו השפה של האמא וגם זו השפה של האבא. כשהילד רואה את אמא שלו מכבדת את אבא שלו, מייקרת אותו. כשהוא רואה את אבא מדבר עם האמא, רציתי להתייעץ איתך, רציתי לשאול בדעתך, איך השפה שהוא מדבר עם האמא, האבא? באיזה לשון נקייה? איזה גובה? איזה גובה של הכל כשהוא מדבר איתה? אותו דבר הילד הזה ככה יגדל. כשהוא התחתן, כך הוא יתנהג עם האישה שלו. כך הוא יתנהג עם רעייתו. ולכן אנחנו חייבים בגיל הרך לא לוותר על זה. לא לוותר על הגיל הזה כדי מה שיותר להכניס לילדים לתוך הנשמה. שפעם רצה, בא יהודי לרב ווזנר ואמר לו שהוא רוצה שהבן שלו שבא מארצות הברית יבוא ויקבל את בבר מצווה שלו ברכה מהרב ווזנר. בסדר. בסדר, לקראת הבר מצווה. אבא קנה כרטיס טיסה, ואמר שהוא רוצה לבוא, לקבל ברכה מהרב פוזנר, גדול הדור, ברכה שלו, זה השפעה לנשמה ביום הבר מצווה, השפעה לילד. והנה, כשלפני יומיים לפני הטיסה, הוא מתקשר לבית של הרב ווזנר, והוא מודיע שהוא בעוד יומיים רוצה לבוא לבית של הרב ווזנר, כדי לקבל ברכה לחתן הבר מצווה, שבעזרת השם יבוא. הרב ווזנר אומר לאבא, לא להגיע. מה? קניתי כרטיס טיסה מארצות הברית הלוך ושוב. וסיכמתי את הדברים. מה קרה? אומר לו הרב ווזנר לאבא, דע לך, המראות שהילד יראה בשדה התעופה יישארו חקוקות אצלו תקופה ארוכה. אי אפשר יהיה להוציא את זה מזיכרונו. הראיות האסורות האלה ישפיעו עליו. הוא נהיה קטן. מה אני אעשה עם הכרטיסים? אין לו, יחזירו לי. אמר לו הרב ווזנר, תעשה מסגרת. תשים את זה בסלון. וכל פעם שיגיעו אליך אנשים וישאלו אותך, מה זה כרטיסי, מה זה כרטיסי טיסה שאתה לישראל, אתה שם את זה במסגרת? צריך לטוס עם זה. ואז תספר שאפילו ראייה אחת אסורה לא שווה כדי להגיע לקבל ברכה מהרב ווזנר. כמה דברים שאנחנו לכאורה, כשהילד הוא קטן, אנחנו אומרים, זה לא נורא. עזוב אותו. הוא קטן. מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה? עזוב אותו. הוא קטן, יורד, תראה איזה גשם. נשמרתם מעול נפשותיכם, עזוב את הילד.
כן.
אבל, שנדע, כשהילד אחרי זה מתרגל לא לקום לתפילה, הילד מתרגל לא לברך, הילד מתרגל לדבר שפה לא נקייה, אחרי זה קשה להוציא את זה ממנו. כשהוא מתבגר, עולה ועולה ועולה, אחרי זה יהיה קשה מאוד להוציא אותו. כמו שאמרנו, שעד הוא כמו שתיל, שאנחנו שותלים אותו. איכשהו יהיה ישר מלכתחילה, כך הדמות שלו תעוצב עד הגיל שבעזרת השם נביא אותו לחופה. לכן כמה צריכים, כמה צריכה האמא, כמה צריך האבא לא לוותר על השנים הרכות האלה שהילד גדל, כמה תשומת לב צריך, כמה צריך ללמוד עם הילד כשהוא קטן ורך בשנים, שהילד הוא קטן, שאבא ייקח אותו על ברכיו, שהוא חוזר מהכולל או חוזר מהעבודה. בוא צדיק שלי, כך אמר לי הרב קניבסקי, ללמוד עם הילד 10 דקות ביום מוסה. כן, כשהוא קטן, שהוא ישמע איך נעשו גדולי ישראל, גדולי ישראל, לקחת לו מטנא דבי אליהו, להשמיע לו כל הזמן, שהילד כל הזמן נשמע דברים של קדושה. אני זוכר, כשבזמן שהיו המלחמה בעזה, והיו יריות על הדרום שם, אז הרבה משפחות מהדרום באו כאן למרכז. אני זוכר שבאו שכנים אלינו, באו מסדרות, התארחו משפחה בבניין שלנו, וביום הילדים הלכו ללמוד בבית יעקב, והילד הזה התחבר ברוך השם לחבר שם בבית יעקב, משפחה מאוד חשובה, והזמין אותו אחר הצהריים אליו הביתה, לשחק איתו, ללמוד איתו. אמר, טוב, אני אשאל את אמא שלי איפה אתה גר? אמר לו, איפה שאתה גר? בניין מולך. שני בנימין, בניין מספר 11, חזר הביתה, אומר, אמא, תראי, בתלמוד תורה שהייתי היום, אז יש אחד החברים שהתחברתי אליו מאוד, ילד צדיק, הוא ביקש שאני אבוא אליו הביתה אחר הצהריים. מה, שם המשפחה? אז האמא אמרה, רק רגע, אני רוצה לשאול את הרב אוחיון, בטח הוא מכיר אותם, אם אפשר ללכת לשם, אם אין שם איזה מכשירים, בבית, חס וחלילה. אני לא רוצה שהילד שלי יראה פעם אחת, פעם אחת. ואז היא באה אימא אלינו, והיא שאלה אותי, אמרה לי, הרב אוחיון, אתה מכיר את המשפחה הזאת? כן. תגיד לי, הבן שלי יכול ללכת לשחק עם הבן שלהם? אמרתי, כן, בוודאות, בראש שקט. אני מכיר את המשפחה, אין שם שום מכשירים, ברוך השם. כן, אבא אמנם הוא לא אברך, אבל ברוך השם, בית של תורה. אבל האמא לא ויתרה. היא הלכה עם הבן לשם. היא רצתה לראות את הבית. היא רצתה לראות עם מי הוא משחק. היא רצתה להישאר כמה דקות ורק אחרי זה ללכת, ואחרי זה היא תחזיר אותו. צריך לשמור על הילדים כמו על אתרוג. אתרוג שמקבל נקודה שם למעלה, הוא כבר לא מעודר. הוא כבר לא מעודר עם בשליש העליון. הוא פצוע, כן? יש בו נגיעות. הוא יכול להיות יפה, הכל טוב מאוד, אבל יש בו נגיעות. אי אפשר למכור אותו כמעודר. אנחנו צריכים לשמור על הילדים שלנו כמו על האתרוג. האתרוג הזה דורש טיפול כל השנה כדי שיגיע למצב שלו, כדי שאפשר אחרי זה למכור אותו במחיר יפה. כל הזמן צריך שלא יהיו קוצים לידו. צריך כל הזמן לטפל בו כל השנה. כל הזמן לטפל בו. כי אחרת הרוח, או שאם יש בו עצים מסביבו, ייתנו לו נגיעות. לכן כמה חשוב, כמה חשובה לנו השמירה הזאת של ההורים על הילדים בקטנותם, אם הילד נמצא אחר הצהריים, כשהוא יורד למטה לשחק, צריך לדעת עם מי הוא משחק, מי הילדים. חס וחלילה, אם יש ילד אחד עם מכשיר, פעם אחת, בראייה אחת אסורה, שיקח זמן ארוך. בבא מאיר, כשהוא חזר משדה התעופה לארץ, שם עטפו אותו כל האברכים, ושמו עליו תלית על הראש, שבשדה התעופה לא יראה שם שום דבר. הוא אמר, בבא מאיר, שלקח לו 3 שנים, 3 שנים להוציא את התומעה שהייתה שם בשדה התעופה. הוא לא ראה כלום, חיסו אותו, עצפו אותו. אבל היצר הרע שהיה מסביב משפיע. צריך לזכור, הילדים שלנו הם נשמות טהורות. הם בקטנותם מתחילים להתבשל. לנו כהורים יש אחריות על הגדילה שלהם, על הצמיחה שלהם. אנחנו קיבלנו פיקדון מהקדוש ברוך הוא. הפיקדון הזה הוא באחריותנו. הקדוש ברוך הוא שם את הנשמה הזאת אצלנו. אנחנו צריכים להחזיר אותה אחרי 120 שנה, כמו שהקדוש ברוך הוא חפץ שנחזיר אותה. כבן תורה, שילמד בתלמוד תורה, שילמד בישיבה, אחרי זה בכל ברוך השם, שיקים בית של תורה, ברוך השם. זה השאיפה שלנו. זה הפיקדון שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים להחזיר אחרי זה, מי שסוחר בחונית, להחזיר אוטו עם מכה בכנף. שם בחברת השכרת מכוניות, הם גובים לך על זה לא את המחיר של הכנף. אתה משלם הרבה גם על הטיפול, יש לך תשלום גדול. ואם חס וחלילה יש פגיעה במנוע, ואם חס וחלילה האוטו הלך טוטלוס, אז ודאי וודאי. לכן שהילד בגיל הרך, כשאנחנו רואים שיש איזה סטיות אצלו קצת, פתאום אנחנו רואים זוזות אצלו קצת, לא לחכות. לא להגיד, לא נורא. עזרת השם יהיה בסדר. לא נורא. לא. שאל למה הדבר דומה לאחד שנדלקה לו המנורית, הנורית במכונית. נדלקה נורה. נורה במכונית אומרת, סכנה. יש לך משהו באוטו, לא תקין. מה הדבר הטוב ביותר? לחץ. למוסך הקרוב ביותר, שזה בתחילת התקלה, להגיד לו, כן, תראה, נדלקה הנורית, בבקשה, אני מבקש לטפל בתקלה. אבל היה יהודי אחד, הגיע למוסך, ומגיע שם, אומר למוסך, תשמע, נדלקה לי הנורית, אמר לו, כן, אנחנו צריכים לראות הנורית הזאת, יש לנו, יש כזה מחשב, והמחשב בודק, הנורית הזאת, איזה חלק במנוע, היא יוצרת תקלה. אבל היהודי אומר לו, לא, אני לא רוצה את מחשב. לא, לא, זו מה, לא, לא רוצה מחשב. אני רוצה, קרא אותי רגע לחשמלאי. מי הבר שהיה בחשמל? לא, לא. אני רוצה את החשמלאי. בבקשה, לך לחשמלאי. אתה לא רוצה מחשב? לא רוצה מחשב. הוא אומר לחשמלאי, תשמע, יש לי פה נורית שנדלקת אור אדום. תעשה לי טובה, אתה יכול לחתוך לי את הקבל הזה של איפה שהנורית דולקת, כדי שהנורית לא תדלק? הוא אומר לו, תשמע. הנורית היא איתות. היא באה לסמל לך, תבדוק היטב את האוטו, כדי יש לך בעיה במכונית, שאתה אחרי זה לא תוכל אולי לנסוע? לא, 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 לא. תעשה מה שאני אומר לך. אני בא לאוטו, כן? אני בא לאוטו. אני משלם לך לפי מה שאני רוצה שתקן. אל תקן לי מה שאני לא מבקש. תקן לי מה שאני מבקש. יש לך קאטר? תגיד לי איפה החוט הזה מגיע, תחתוך אותו מה שאני מבקש. אתה רוצה? אני אחתור לך את החוט הזה. חתך לו את החוט הזה. הוא יוצא מהמוסך, אחרי קילומטר, האוטו שובק חיים. כשהוא רץ למוסך חזרה, הוא אומר לו, תשמע, האוטו לא נוסע, אין נורה, אבל למה האוטו לא נוסע כשאין נורית דולקת? אומר לו, האוטו זה היה, הנורית הייתה איתות. מי יודע עכשיו אם המנוע לא הלך. אולי לא היה שמן, לדברים אחרים היו תקלה. עכשיו יותר מסובך לתקן את זה. אומר אדמו"ר מפיאסצנה, אין הילד שר מן הדרך בפעם אחת. אומר אדמו"ר מפיאסצנה, כשאתה רואה את הילד טיפה, יש לו תזוזות, שתעצור. קיבלת רמזור. קיבלת רמזור אדום. זה לא פתאום מחליף מכנס. זה לא פתאום מחליף תסרוקת. לא פתאום הוא שם איזו חגורה אחרת. לא פתאום הוא שם נעל מיוחדת. לא, לא מחליף חולצה אחר הצהריים שלא מתאימה לבחור, לבן תורה. הבעיה היא לא החולצה. הבעיה היא לא המכנס. המכנס בא לסמל שמשהו פצוע אצלו עכשיו פנימה בנשמה, שהוא הולך עם מכנס כזה לא מתאים. החולצה שלא מתאימה לבן ישיבה, היא מסמלת שמשהו בנשמה שלו כאן מקולקל. ואם אתה בתוך הרמה של תפוחים, מוציא תפוח אחד שהוא רקום, אתה כן מוציא דווקא את התקלה, תשאיר את השאר, אין בעיה. אבל אם תשאיר את זה שם, הריקבון הזה ידביק את שאר התפוחים. אומר אדמו"ר מפיאסצנה, אין הילד שר בפעם אחת מן הדרך, אלא מתפצע מעט מעט. מעט מעט הוא מתפצע. ואז, אחרי זה, הוא מגיע לקצה, ואז שתפסת אותו בתקלה שלו חמורה, בחילול שבת, במכשירים, כאן זה כבר שלב מתקדם. עכשיו יותר קשה להחזיר אותו אחורה. אבל אם אנחנו בשלבים הראשוניים, כדאי אז לעצור. ואם אתה האבא, אם את האמא, לא יודעים איך לטפל בדבר כזה, יש אנשי מקצוע. וברוך השם שיש אנשי מקצוע. אפשר להתייעץ עם הרבנים בישיבה, עם המלמדים בתלמוד תורה, עם רב בית הכנסת, רב העיר. לראות לאנשים שמבינים, לא תמיד האבא והאמא יודעים להתמודד עם הקושי שנפל עליהם. פתאום הבן לא רוצה לחזור לישיבה. פתאום הבן רוצה לבוש שלא מתאים. וכמה שאתה מדבר איתו זה לא עוזר. כמה שהאמא בוכה זה לא עוזר. הוא לא שומע את הבכי שלה, הוא כבר נמצא במקום אחר שהדמעות שלה לא כל כך מדברות אליו. לא מדברות אליו הדמעות. מה עושים? אז כמו שאדם חולה, הוא הולך לרופא. הוא הולך לאיזה מה הוא חולה בגוף. לפי זה הוא הולך לרופא המקצועי. אותו דבר כאן. צריך ללכת לכאלה שיודעים. ברוך השם, יש הרבה שמבינים בעניין. וזו נקודה נוספת שרצינו להעלות אותה היום, זה הנושא החשיבות. דיברנו על ההורים, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו על המחנכים, על המלמדים, המשגיחים, ראשי הישיבה, עד כמה אצלהם אנחנו צריכים לתת עכשיו גם כן את הדעת, כאשר אנחנו רואים שלא הכל הולך כמשרים. אחת המשפחות שישבה שבעה על האבא, נכנס באחד הימים, זה ראש ישיבה, פאק, הוא לא הדור, נאה, מראה רושם של תורה, הוא אמר לאלמנה, אינך מכירה אותי. אבל כששמעתי שהרב נפטר, החלטתי לבוא ולנחם אתכם. ואני רוצה לספר לכם את הסיפור שלי באופן אישי. כדי לדעת שתדעי מי היה בעלך שהוא היה מחנך, ברוך השם, הוא היה משגיח בישיבה. ואני לא יודע אם הוא סיפר לך את הסיפור הזה, אבל אני רוצה שתשמעי אותו היטב. ותביני איזה מחנך גדול הוא היה. כשהייתי תלמיד בישיבה, אז בעלך, הרב, המשגיח, בבוקר היה נכנס לפנימיה, והוא היה, פנימיה ככה, אומר את הקורבנות, תוך כדי הכניסה שלו לחדרים. אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון, גמילות חסדים, והיה מנגן את זה, איזו מקומן של זבחים קודשי קודשים. וככה הבחורים היו מתעוררים מהקורבנות שלו. אני באחד הימים שישנתי, הוא נכנס לחדר, לא יודע מה קרה. אני חשבתי שזה איזה בחור בא להעיר אותנו, ואני באמצע השינה עכשיו, תן לי שונות כמה דקות. ואז תוך כדי שהשינה שלי, הייתי מתוך שינה, ולא הרגשתי מה אני עושה, קמתי וחשבתי שזה בחור שבא מפריע ומעיר אותי מהשינה, נתתי לו סתירה לבעלך. לרב, למשגיח. ואני בא לבקש על זה גם היום מחילה. שאר הבחורים ראו את זה, וואי. אמרו לו, משה, אתה סיימת את הישיבה פה. תבין מה עשית. תבין מה עשית, אתה תסתירה לרב? וואי, 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 מה שיהיה לך. לאט לאט הדבר הזה התפרסם בישיבה. ואז ראש הישיבה ונשיא המוסדות שמע את זה, אמר שחייבים להוציא בחור כזה שעשה כזה מעשה חמור. נתן סתירה למשגיח, והדבר התפרסם בישיבה, לא יכולים להשאיר אותו. אומר אותו יהודי שבא לנחם, הרב, שהוא ראש כולל, הוא אמר, כשהרב שמע את זה המשגיח, הוא ידע שחלק מהילדים כאן בבית, אז הוא בתחילת הדרך. לא כולם הלכו בדרך התורה. ואז הוא אמר, אם הילד הזה יצטרף לאחים שלו, מה יהיה סופו? הוא אמר שם בהנהלה, שאם מחליטים להוציא אותו, הוא גם עוזב את הישיבה. אמרו לו, אבל אי אפשר. תבין מה הוא עשה? למען יראו ויראו? זה התפרסם בישיבה. איך אפשר להשאיר דבר כזה? כשאתה אומר את התפילת הקורבנות בחדרים, ומישהו סותר לך כבוד הרב, אי אפשר. אמרתי, אני בתמורה, אלמד איתו מוסר כל יום בסוף היום. לפני שאני הולך הביתה, ניקח לי תקופה, לשבת איתו עם הבחור הזה, וללמוד איתו מוסר. התחלה לא רצו, לא הסכימו. היה מאבק קשה. מהנעלה רצו להוציא. הוציא אותי. בסופו של דבר, ברוך השם, הוא התגבר. הוא החליט שהוא לא מוותר. הוא החליט שהוא לומד איתי מוסר כל יום. בערב, כשהייתי בסדר האחרון, יושב איתי ותן לי מוסר לחשיבות של התורה, לחשיבות שאני אגדל כבן תורה, שאני אשאר כבן תורה בעזרת השם. וככה אני יושב ויושב ויושב איתו, ברוך השם, כל יום, רבע שעה, 20 דקות, ומתענג. ואני היום יודע שאם היו מוצאים אותי מהישיבה, כשהייתי בגיל 15, והסיבה של ההוצאה הייתה סתר למשגיח של הישיבה. איזה בחור, איזה ישיבה, אתה יכול ללכת אליה אחרי שיעשו ברורים למה הוא עזב? כשישיבה מקבלת בחור באמצע זמן, אין דבר כזה. רק אם עבר מגורים, אפשר לבוא לדבר. כן, עבר עיר מעיר לעיר, משהו אחר. אבל כשאדם פתאום באמצע הזמן רוצה להיכנס לישיבה אחרת, רק אם הוא משהו מיוחד מאוד, מבריק מאוד, ירא שמיים מאוד, אז יעשו עליו ישיבה, יבחנו אותו וידונו בו. אבל בחור שהולך לישיבה אחרת כדי להתקבל, סיבת העזיבה היא סתר למשגיח. איזה ישיבה בארץ, אפילו הכי ישיבה שמקרבת, היא לא תרצה להתעסק עם דבר כזה. הרי יש כאן חשש לקלקול, ולא מקלקל. אי אפשר לקבל מישהו שמקלקל. מישהו רוצה דבר כזה, להכניס אליו, לישיבה שלו, שאולי בזה ידביק גם את האחרים. שמע, סתרתי למשגיח, בא להעיר אותי, קיבל סתירה. יש דבר כזה. חס וחלילה, אף ישיבה לא תרצה להתעסק עם זה. הוא אומר, אני ידעתי. היה לי חשש שאם אני חוזר הביתה, חזרתי לסוף. יש לי שני אחים שלא הולכים בדרך התורה. אני ישר מתחבר אליהם. ישר אצל העבודה. וכיפה לא תחזיק מעמד כמו שאצלהם לא יחזיק המעמד. והמהלך ידע את זה. הוא ידע את זה. הוא ידע שאם אני עכשיו אשאר בחוץ, אז עוד נשמה מעם ישראל נפלה לתאום. ודעי לך, הוא אומר לאלמנה, אני עם ראש כולל. מצליח מאוד בצפון. ברוך השם, שזיכה אותי הקדוש ברוך הוא להתעלות בתורה, דווקא ההפך. מאותו מקרה התחזקתי יותר, התעליתי יותר. עליתי עלה למעלה למעלה. לקחתי את עצמי בידיים, יותר חזק. ותראי איפה היום אני נמצא. לכן כאשר שמעתי, שזה מה שקרה, בעלך שנפטר, היה לי צער גדול. אני יודע את האהבה שלו לתלמידים, את המסירות נפש של התלמידים. הוא היה מוכן לוותר על מקום עבודתו, על הפרנסה שלו. אדם לא יכול באמצע הזמן לחפש ישיבה אחרת. כל רק בשנה הבאה. הוא אמר, אם אני עולה, אם זורקים אותי, הוא הולך איתי ביחד. איזו הקרבה. איזו הקרבה. כשהמשגיח, כשהרב מרגיש שהתלמיד זה הבן שלו, איך היית רוצה שינהגו עם הבן שלך? כשכך הוא מרגיש, ודאי וודאי, הוא יעשה את המקסימום, שחס וחלילה לא יאונה כל רע. אין ספק. וזה האחריות. אנחנו מדברים היום על אחריות של הורים, אחריות של משגיח, שנדע, שנדע שאם חס וחלילה, ילד הולך לאבדון, אז חס וחלילה ייתן מישהו את הדין עליו. איך לא הצלנו את הספינה הטובעת? איך ראינו אותו בתוך מערבולת ולא קפצנו עליו להוציא אותו משם? איך לא שלחנו גלגל הצלה? תמיד נחשוב כאילו זה הבן שלנו. היה בחור ישיבה בחיפה. בחיפה. חור כישרוני, גאון עצום. אבל יום אחד החליט ללכת לטכניון לשמוע הרצאה בפיזיקה. איזה פרופסור. מה שעניין אותו משהו. נכנס להרצאה, אמרתי, הוא בחור גאון. ואז הוא שואל שם שאלות, המרצר, רואה מי זה, מה זה? עונה, הוא שואל, זה. אחרי ההרצאה, ניגש לה המרצה, אומר לו, תגיד לי, מי אתה? לא, אני כאן בחיפה, לומד בישיבה. לא, תשמע, תבוא אלינו כאן לאקדמיה, אני דואג לך למלגה, אתה לא תשלם שום דבר. תקבל מלגת לימודים לכל הלימודים שלך. אתה יכול להיות כאן פרופסור, שיש לך ראש, חבל על הזמן. כך הוא בעוד שיעור, ועוד שיעור, עד שהישיבה נודע לה. הרב בישיבה נודע לה, נודע לו, שהבחור הזה מתעניין בטכניון, במדעים. לקח אותו לסטייפלר. כשדיבר איתו על זה, אמר לו, תשמע, אתה לא יכול להמשיך בישיבה ככה. מול הסטייפלר. סטייפלר היה לרוח הקודש. אמר על הסטייפלר, ספרי מינים נושרים מחיקו. כך אמר עליו. כבר פצוע, מה שנקרא. ואז ראש הישיבה אמר, אני לוקח אותו לרב שח. אני לוקח אותו לרב שח. ואז הרב שח התחיל לדבר איתו בלימוד. הוא ראה, זה משהו מיוחד. זה משהו מיוחד. זה לא בחור רגיל. זה משהו גאון עצום. אמר לו הרב שח, קח כסף, תבוא אליי בעוד יומיים. הוא לא בא. הרב שח בער בישיבה, בבית. טוב, הרב שח, ילך אליו הביתה. הרב שח עלה לאוטובוס לתל אביב, בירר את הכתובת, שני אוטובוסים, עד שהגיע לבית שלו. דפק בדלת. האמא שאלה, מי שם? אמר שח. האמא רואה את הרב שח, אבל מתעלפת. הוא סליחה כבוד הרב. אומר, הבן נמצא פה? כן, ישן. 11 בבוקר. שן. תגידי לו שהרב שח בסלון מחכה לו. שהבחור שומע בכל אופן. הרב שח הגיע. בכל אופן. הרב שח הגיע, הוא קם, לכבודו. נתתי לך כסף כדי שתחזור. סיכמנו. לא באת אליי. והרב שח מדבר על ליבו. אומר לו, אתה יכול להיות אחד הגדולים של עם ישראל. ומדבר, מחזק אותו, ומבקש שיבוא אליו לבני ברק. בעוד יומיים. הרב שח מחכה לו אחרי יומיים, הוא לא בא. הרב שח לוקח אוטובוס ונוסע חזרה לבית שלו, פעם שנייה. שואל את האמא, איפה הבן? היא אומרת לו, באלץ. באלץ? וואי, וואי, וואי. באלץ. צריך מיד להציל אותו. מיד להציל אותו. הרב שח קורא לראש הישיבה אליו. אומר לו, דע לך, שהבחור הזה, אם לא נציל אותו, הוא יזיק לעם ישראל. ואם נציל אותו, הוא יהיה אחד מגדולי ישראל. ואסור לאבד אותו. אסור לאבד אותו. הוא התחיל את ההידרדרות שלו, אבל היא בהתחלה. אנחנו צריכים לעצור אותה. הרב שח חיכה כמה ימים כשיחזור מאילת, והרב שח נסע אליו הביתה. היי, תבינו מה מדובר. הרב שח בגיל שלו. הרב שח שבשתיים וחצי בלילה האור דולק, כי אין לו זמן פנוי רגע אחד במשך היום, שהוא בקושי אוכל. בקושי יש לו זמן לאכול. הרב שח נוסע כבר כמה פעמים לבחור הזה כדי להציל אותו. והרב שח בפעם השלישית הולך לבית של הבחור עם ראש הישיבה. מדברים על ליבו. ויושבים שם בשיחה. אומר לבחור, דע לך. אתה נועדת לגדולות. עם ישראל ייהנה ממך. עם ישראל יזכה לאחד גדול בתורה בזכותך. יושבים איתו, יושבים איתו ויושבים איתו. אומר לו הרב שח, אני מאוד מבקש שתבוא אליי לבני ברק. והבחור בא. אז ניטף אותו וחיבק אותו. ואמר לו, דע לך, שהזכות שלך היא להיות גדול בישראל. ואותו בחור המשיך אחרי זה, ברוך השם, עזר לישיבה. אותה ישיבה בחיפה. אם חס וחלילה, באותו זמן, היה עוזב את עולם התורה. היה עוזב את עולם התורה. אז יכול להיות שהוא היה משהו במדע החזק. יכול להיות. אבל עם ישראל צריך גדולי תורה. הבחור הזה אחרי זה נהיה, ברוך השם, גדול מאוד בתורה. ואם הרב שח באותו זמן, היה אומר, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? עשיתי אליו פעם אחת. מה אני יכול? מה? בא ברב שח? ניסה אליו פעם שנייה? זה כבוד שאני הרב שח יבוא אליו? הוא צריך לבוא אליי. אבל דווקא אלה ענקי התורה. דווקא אלה גדולי התורה. דווקא אלה שיש בהם כל הגדלות שלהם את המיעוט ערכם, ענווה, ענווה, ענווה. חס וחלילה לא לאבד נשמה אחת, כי זה לא נשמה אחת. רק שנדע, כשאנחנו מאבדים ילד, זה לא איבדנו רק אותו. זה איבדנו את כל אלה שיצאו אחר כך ממנו. כל הבנים והבני בנים אחריו, את כל אלה איבדנו. אורי זוהר, כמה נשמות הוא הציל. כמה אלפים שהוא רשם אותם לתלמודי תורה. כמה כאלה שהוא הביא מיד להכין. זה לא אותו אחד, את האמא אחת שהביא אותה לשם. אותו ילד שהציל אותו, לרשום אותו לתלמוד תורה שהוא היה עשה מבצע, לרשום ילדים. לא. זה לפעמים הילד הזה, האחד הזה, ואת אבא שלו ואת אמא שלו, את כל המשפחה שלו. ולכן אנחנו כמחנכים, אנחנו שעוסקים בחינוך, יש לנו אחריות על כל נשמה ונשמה, אבל תמיד נזכור שתמיד אנחנו נחשוב, כשאנחנו נראה איזה תקלה אצל אחד הילדים, שמדובר בבן שלנו. איך היינו רוצים שיתייחסו אליו? איך היינו רוצים שיתנהגו איתו? איך היינו רוצים שירחמו עליו? איך היינו רוצים שימצאו פתרונות לתקלה שהוא עשה? פעמים שהיד קלה על ההדק. אנחנו מצטערים. למען יראו ויראו, הוא לא יכול להמשיך פה. כי אני מבין את הקושי, מבינים את הקושי. אבל אנחנו צריכים לראות שלנו עוד 200 ילדים בישיבה. אנחנו לא יכולים להשאיר אותו. נכון, כל מקרה לגופו. תמיד הרב עיר וחיה שואל, שרוצים להוציא את מהישיבה, צמת עליו? התפללת עליו? הוא היה שואל את המלמד, מה שם אמא שלה, אתה יודע? מה, אתה לא יודע? לא הזכרת אותו ואת שם אמא שלו בתפילה שלך? אז איך אתה רוצה להוציא אותו? אם לא התפללת עליו, איך אתה רוצה להוציא אותו? וצריך לדעת שחס וחלילה, כאשר לוקחים ילד שאפילו עשה חץ לא קטן, צריך למצוא את כל הדרכים האחרות כדי שחס וחלילה לא יידרדר לתאום. צריך לזכור שילד הזה יש לו אבא ואמא. יש לו אחים ואחיות. נדבר כאן בנשמה, לא בחפצים. וככל שאנחנו נעשה מסירות נפש, צריך מסירות נפש כדי להציל את הנשמה התואה הזאת. שמי יודע שחס וחלילה אחרי 120 שנה לא יתברו אותנו ויגידו לנו, אתה רוצה לראות מה העד הזה יכל להיות? בוא נראה לך. בוא נראה לך. הנה, בוא תראה ילד שעשה אותה עבירה במקום אחר, תלמוד תורה אחר. תראה איך הרב שלו ותראה את זה עם ראש שיבה. ראש שיבה. לכן, בעזרת השם, נשתדל כולנו לקחת אחריות. לא לאבד חס וחלילה אפילו לא ילד אחד. גם הנושא הזה שלמען יראו ויראו הוא לא פשוט. לא פשוט. צריך תמיד לעשות אצל גדולי תורה. ותמיד, גם אם חס וחלילה מחליטים להוציא, ללוות אותו, למצוא לו מקום חלופי, ללמוד איתו. חל וחלילה הנשמה הזאת לא תלך לאבדון, ואחרי 120 שנה יצטרכו לתת הסברים איך פספסנו ראש ישיבה גדול בתורה, משפחה לתפארת, בגלל אולי חוסר אחריות. יהיה ברוכים.